טוב, היום בשעה טובה נסיים את הפרק השני. בשנייה לשנייה פטרוס, פרק ב', נקרא שלושת הפסוקים האחרונים, 20, 21 ו-22, ונראה מה אפשר ללמוד מהם. אז שוב, בשנייה לפטרוס, אנחנו עמוד 441 למטה, נקרא שלושת הפסוקים בפרק ב' בשנייה לפטרוס, 20 עד 22. כאחראי מלתם מטומאות העולם, בדעת אדוננו ומושיענו ישוע משיח, אם שבו והוטבעו בתוכן ונכבשו, אחריתם תהיה רעה מראשיתם, טוב היה להם לא לדעת את דרך הצדקה, מאשר ידעו ונסוגו אחור מן המצווה הקדושה המסורה להם. ויקר להם, כאשר יאמר משל האמת, הכלב שב על כהו, והחזיר עולה מן הארצה להתגולל ברפש. השאלה הראשונה שאני שואל, למי מתייחסים הפסוקים האלה? וכפי שאתם מבינים, אני לא סתם שואל, יש שתי אפשרויות. האפשרות אחת היא כמובן למורה השקר, זה הנושא של הפרק שלנו, שאנחנו לומדים אותו כבר כמה שבועות, ברור לגמרי. האפשרות השנייה, אם תסתכלו פסוק 18, מדובר כאן, שוב, מדובר על מורה השקר, הם מדברים בדברי גאות, דברי שו, והם צדים בתאוות הבשר על די זימתם את אלה שנמלטו מידי הולכים בדרך תואה. כאן מדובר על קבוצה של מאמינים צעירים שהותרו על ידי מורה השקר. אז יש מאמינים שטוענים שמה שכתוב בסוף הפרק, שלושת הפסוקים, מתייחסים לקבוצה הזאת, של אלה שהותרו. מאמינים החדשים האלה, שמאמיני השקר יטעו אותם. אני חמה דעתי האישית, לפי הבנתי מדובר כאן על מורה השקר, כך אני מבין, משתי סיבות. א', אני מזכיר לכולם, בפסוק הראשון, בפרק הזה, למדנו שמורה השקר, נביא השקר, כי חשו במושל אשר קנם. כלומר, הם היו מאמינים בישוע, והם כי חשו בו. וכפי שאנחנו קוראים בשלושת הפסוקים האחרונים, זה מאוד מתאים למצב שהם היו בו. זה ברור לגמרי, אני חושב. הדבר השני, כל הפרק הזה מתייחס למורה השקר, אז זה באמת לא נראה לי סביר שפתאום שלושת הפסוקים האחרונים התייחסו להולכים בדרך התואה. זה לא מתאים. ואם תסתכלו פסוק 19, הוא בעצם מחבר את זה וחוזר למורה השקר. מה אומר פסוק 19? חירות יבטיחו להם, זה מורה השקר. מבטיחים חירות למאמינים הצעירים, והם בעצמם מורה השקר, עבדים לשחת, כאיש עבד לאשר נכבש ממנו, כאחרי מלתם, והוא מיד ממשיך הלאה. אני מבין שהוא חוזר כאן למורה השקר. ברור, לדעתי זה מאוד ברור, אין מה לדון בזה יותר מדי. עכשיו, בפסוק 20, פטרוס נותן תיאור מאוד מאוד ציורי, ואני אנסה להמחיש את הדבר הזה כדי להבין על מה מדובר כאן. מה הוא אומר כאן? החיים עלתה מתאומות העולם, שוב להבנתי מדובר על מורה השקר, בדת אדוננו משיין ישוע המשיח, אם שבו והוטבעו בתוכם ונכבשו, חריתם תהיה רעה מראשיתם. עכשיו אני אסביר איך אני רואה את הדבר הזה, ננסו להבין אותי. לא יכולתי להבין מצגת, אני אמחיש ככה. ישוע מלמד אותנו שיש שתי דרכים. הדרך אחת, דרך רחבה, רבים הולכים בה, דרך הטומאה והחטא, לאן היא מובילה, אתם זוכרים? לעבדון. הדרך השנייה, דרך צרה, מוצקה, דרך הצדקה, הקדושה, מעטים הולכים בה, ולאן הדרך הזאת מובילה? לחיי העולם. זה ברור. שמה שלהבנתי פטרוס מתאר כאן שוב בצורה ציורית זה הדבר הבא. מורה השקר אם נחזור להתחלה, איפה הם היו בהתחלה? באיזה מקום? באיזה דרך? בדרך הרחבה. הם חיו בחד, בתומה, מה שאתם רוצים, מכירים את הדרך הזאת. דרך איומה. כל התואבות אפשרות, הם היו בדרך הרחבה. בשלם סיע, מה קרה להם? על ידי דעת האמת בישוע, כלומר, הם קיבלו את ישוע, האמינו, מה הם עשו? הם נמלטו מהדרך הזאת, הם עזבו את הדרך הזאת, ועברו לדרך הצרה. הדרך הקדושה, כפי שכתובה בהמשך. כלומר, הם עזבו את הדרך חווה ועברו לדרך הצרה, ככה אני מבין את זה, להבנתי מאוד ברור, והם בדרך הצרה, בדרך שמובילה לחיי העולם. אלא מה? בשלב מסוים, הם חוזרים בחזרה לדרך הרחבה. הם, מרצולם כמובן, חוזרים לשם, לדרך התומה שאותה הם עזבו לפני כן. זה התיאור שיש כאן. אנשים שהאמינו בישוע, בחרו להאמין בו, וברמה כלשהי חיית או חיים ממשיכים, אין פרטים, אבל הם חזרו לחיי ותומעת החטא. זה הרעיון, אני חושב, מאוד ברור, בלי להתחכם. אני בהמשך ירחיב על זה כמובן. ואני מיד רוצה להמשיך, רק נרחיב על כל הרעיון. פסוק הבא, 21, מה אומר עכשיו פטרוס? טוב היה להם, שוב, למורה השקל, לא לדעת את דרך הצדקה. דרך הצדקה זה הדרך הצרה, דרך ישוע. מאשר ידעו ונסוגו אחור מן המצווה הקדושה המסורה להם. תראו איזה, איזה אמת חשובה אנחנו לומדים כאן. הם התחיו בדרך הרחבה. היה עדיף להם להישאר בדרך הרחבה הזאת. לא לדעת את דעת האמת בישוע, לא לדעת. ולא לעבור לדרך הצרה. היה עדיף שישארו שם. אבל הם כן עברו לדרך הצרה וחזרו. ועכשיו, אחרי שהם חוזים לדרך הרחבה שהם היו בה, איך הוא אומר כאן, שימו לב, אחריתם, הסוף שלהם, יהיה גרוע מראשיתם. יותר חמור מאשר בשלב שהם היו בהתחלה. למה? הם חזרו לאותה דרך. למה האחריות שלהם הרבה יותר גדולה? אני חושב שברור. יש ניתנה להם דעת האמת בישוע המשיח. הם יודעים את האמת. אני מבין שלפני כן, כשאדם חי בדרך הרחבה, בתומה של החטא, אנשים מתים בחטאים, הם עיוורים. עושים דברים איומים, שחלקם הם בכלל לא מודעים לחומה שלהם, זה ברור לי. אבל האנשים קיבלו אור רוחני. הם נחשפו לאמת של ישוע המשיח, האמת השלמה. וניתן להבין שהם גם הלכו אחריו במידה כלשהי. לכן איך שישוע אומר, מי שניתן לו הרבה, דרוש יידרש ממנו הרבה. נבין את זה אמת בעיניי מאוד חשובה, ולהבנתי גם מאוד מאוד צודקת. אני תמיד חוזר לעצמי, אני באמת מכיר את האמת מצוין, אני עושה בזה 50 שנה, אני באמת מכיר טוב את הדברים, אין לי שום תירוץ, זה הכל שטויות. אני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות, ואני יודע בדיוק ממה להימנע, תאמינו לי, עד הפרטים הקטנים. שום תירוץ, אני מאוד נזהר. אני מאוד נזהר, לא לעשות שטויות, כי אם אני יפר את רצוני, אם אני אחטוא ויענש. משה רבנו, ראיתם מה קרה לו? כל הגדולה שלו, הוא חטא ובמקום לדבר לסלע, עיקה בסלע. הוא לא נכנס ארץ כנען, אלוהים לא ויתר לו. אני אומר לנו, במובן הזה, שאנחנו לומדים ומעמיקים, ויודעים היטב את האמת, תודה לאל, זה אור אדיר, באותו זמן נבין שהאחריות של כל אחד מאיתנו הולכת וגדלה. נבין את הדבר הזה. ולכן אני מציע לקחת את זה במלוא הרצינות. לכן הבנתי, שלושת הפסוקים האלה, כפי שאני אפרד בהמשך, הם אזהרה, תמרור אזהרה מאוד רציני עבור מאמינים בישוע המשיח. שימו לב. עכשיו, מי זוכר על מי ישוע אמר היה עדיף לו שלא נולד? אתם זוכרים? כולה, על יהודה השקריות. היה עדיף שאולי נולד יהודה השקריות, אבל הוא כן נולד. והוא הסגיר את ישוע כמובן לראשי העם. למה היה עדיף שלא נולד? אם אולי נולד, אולי קיים. אדם שלא קיים, אז הוא לא קיים. אלוהים מחליט מי יוולד מי לא. אבל הוא כן נולד, והוא היה קיים, והוא עשה חטא היום ונורא, הוא הסגיר את ישוע תמורת כסף לראשי הכהנים. מצד אחד הוא מילא את הנבואה, כי ישוע היה אמור להיות מוסגר. אתם מכירים את הנבואה? אוכל לחמי הגדיל על היקב. זה כתוב הרי מאות שנים לפני כן. אז הוא מילא את הנבואה. האם יהודה הסגיר את ישוע כדי למלא את הנבואה? מה דעתכם? ברור שלא. אלא תמורת בצע כסף. איזה שאלה. ולכן אנחנו מבינים שיהודה איש קריות יהיה מסוג האנשים שישלמו לנצח בעונש כבד במיוחד. אני רק אזכיר בהערת סוגריים, אנחנו מבינים שהשכר של המאמינים הנושאים הוא יהיה מדורג. יהיו גדולים וקטנים, ראשונים ואחרונים, זה ברור לגמרי. ואנחנו גם מבינים שהעונש בשגנום יהיה מדורג. יהיו כאלה שיאנשו בחומרה יתרה ויהיו כאלה שפחות. בלוקס, מי שמכיר, הוא מאוד מסביר, ישוע מאוד מסביר את זה יפה. זה צדק מוחלט. אני אומר לכם, אני מאוד רגוע, וברור לי לגמרי, שכל אחד יקבל בדיוק מה שמגיע לו לנצח, עם שכר נצחי, עם עונש נצחי. עכשיו, בואו נתקדם הלאה. אני אעבור לפסוק הבא, פסוק 21. ממשיך ואומר ככה, ואיקר להם כאשר יאמר משל האמת, סליחה, 22, ואיקר קורא להם כאשר יאמר משל האמת, הכלב שב על כאו, משום מה זה לא מופיע למטה, זה מופיע במשלי, אתם מכירים, לא ניכנס שם, הוא לא מראה את המראה מקום משום מה, הכלב שב על כאו, והחזיר עולה מן ההחצה להתגולל ברפש. אלה מורי השקר. ראיתם פעם כלב ששב לאכול את משהו איקי? ראיתם פעם? אם לא, אני אראה לכם תכף. מצאתי, זה קורה, לא הרבה. אני שאל שאלה, למה כלב מקיא את האוכל שהוא אכל? מה הסיבה? מה דעתכם? מה, סתם מקיא? יש סיבה, אני בדרך כלל האוכל מקולקל, משהו כאן לא בסדר. למה שיקיא? אם הוא אוכל, למה שיקיא? והחזיר מוכר השם הזה, גם אם מנקים אותו ושוטפים אותו והוא נקי לגמרי, מה הוא עושה מיד אחרי זה, אתם יודעים? חוזר לרפש, לבוץ. אני אראה לכם איזה תכן, מצאתי סרטון קטן. אשר, אתה יודע לך, בוא, יש שלושה כוכבים, אתה רואה שם? בואו תראו משהו קטן, אני החלתי להמחיש לכם טיפה, כן, תראו, תסתכלו. זה הכלב. לא נעים לראות את זה, אבל זה המצב של מורה השקר. אחרי שהוא הכיר, הוא אוכל את זה. זה צילום אמיתי. תחשבו כמה זה מכוער לראות את הדבר הזה. בואו תראו עכשיו את החזיר תכף. תסתכלו. אתם תראו לידו, הנה. זה חזיר נקי, אתם רואים? שיצא מהרחצה. אדם הוא ישר הולך להתפלש, תראו. איך הוא נהנה שם. ברפש, בכל הבוץ הנורא הזה. אפשר להדליק אותו? תראו, התיאור כאן הוא לא סתם. זה תיאור מאוד קשה של האנשים האלה. איך מישהו מסוגל לחזור למשהו עיקי? לחזור לבוץ, לכל התינופת הזאת. האנשים האלה, שימו לב, הם התנקו, כך אני מבין, האמינו בישוע, והתחילו ללכת בדרך הנכונה, בדרך הקדושה. אבל הם החליטו לחזור לדרך הטומאה והחטא, למקום שבו הם היו לפני כן, למרות שהם טעמו מהדרך הטובה, מהחיים הרוחניים הנפלאים, הם חזרו לטומאה הנוראית הזאת. למה הם בחרו ללכת בה? תראו, אני לא אוהב להתחכם, זה ההסבר שלי לפסוקים, אני תכף אגיד עוד כמה מילים כמובן. מה שלדעתי מאוד ברור זה התמונה הבאה. מאוד ברור. מדובר כאן על מאמינים, אנשים שהאמינו בישוע, זה ברור לגמרי, לפי כל ההקשר. ישוע קנה אותם בדמו, כתוב בהתחלה. האמינו בישוע. והם הלכו אחריו ברמה כלשהי. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה איך. ובשלב מסוים, הם החליטו להפסיק להאמין, עזבו את ישוע, ואיך שכתוב כאן, נסוגו אחור. נסוגו אחור לחיי החטא והתאומה. עכשיו, השאלה שאני כאן מעלה, השאלה שדנים עליה הרבה, האם דעתכם האנשים האלה, מורי השקר האלה במקרה הזה, הם אנשים שנושעו ולאחר מכן איבדו את הישועה שלהם? שאלה מעניינת. יש זה ויכוח מאוד גדול בין תיאולוגים, כן או לא? יש אנשים טוענים כן, הם נושעו, כלומר, העובדה שהם נלמתו מדרך התורה והיו בדרך הקדושה, לפי התיאור זה כאילו באמת ישוע הושיע אותם, ולאחר מכן הם חזרו לחיי החטא ואיבדו את הישועה. ויש כאלה טוענים שלא, הם לא נושעו. זאת שאלה. אתה יודע מה דעתי? אני לא יודע. אני אומר לכם שאני לא יודע. ולפי הבנתי גם לא ניתן לדעת. בנושא של ישוע אני מציע לכולנו להיות מאוד מאוד זהירים. מה דעתכם? בארץ שלנו יש יותר מ-100 קהילות, כמה שאני יודע. יותר. האם כל מי שבא לקהילה הוא נושע? אני לא יודע, ילדים קטנים שעוד לא, בדרך כלל הם עוד לא נושעים שהם קטנים. ככלל, כל מי שבקהילה הוא נושע? מי קבע? האם ייתכן שיש מישהו בקהילה כמה שנים והוא לא נושע? ושאני אומר נושע, למה אני מתכוון? אדם שישוע טבל אותו ברוח הקודש. על זה אני מדבר, שאדם שנולד מלמעלה. אני מזכיר, למדנו ברומים פרק ח', מי שאין בו את רוח המשיח איננו שלו. מי שישוע לא טבל אותו, הוא לא שייך אליו. האם אנחנו יכולים לדעת את מי ישוע טבל ברוח הקודש ואת מי לא? אנחנו יכולים לדעת? איך אפשר לדעת? אנחנו יודעים מה קורה בליבו של האדם? אנחנו מכירים את החיים הפרטיים שלו? אני מסכים שאחד הסימנים הבולטים זה הפרי הרוחני, שמאמין גדל, אתה רואה אותו משתנה כל הזמן. אני חייב לומר שלפעמים אני רואה מאמין, מאמינה, גל 10-20 שנה, שלא משתנה בכלל, אני נורא נזהר, אסור לי לשפוט אותו או אותה. אני שואל, באמת זה מאמין אמיתי? אז ייתכן שלא משתנה. אותו בן אדם, כמו לפני 20 שנה. יש כאן בעיה, אבל צריך מאוד להיזהר. אני מזכיר לכם, לפי מה שפולוס כותב לקורינטים, יהיו כאלה מוצלים מאש, שהם בקושי נושעו. אני חושב שברור לכולנו, לפי מה שהוא אומר שם, כל המעשים שהם עושים, הם לא שווים כלום. הם כולם יישרפו. אז עכשיו מאמין, מאמינה כזאת, איזה מאמין זה בכלל? הדבר היחיד, יש לו את היסוד, את ישוע, בגלל זה הוא יבושע. אבל החיים שלו התנהגות? איזה חיים אלה? מה, אנחנו יכולים לדעת אם הוא נושע או לא? ולכן אני אומר, בתחום הזה מאוד מאוד להיזהר. אני אזכיר לכם, גם מה שישוע אומר בבשורת יוחנן, זה מתקשר לנושא, הוא מדבר שם, הוא פונה ליהודים שמאמינים בו. ישוע פונה ליהודים שמאמינים בו. והוא אומר לה, אם תעמדו בדברי, הוא נותן להם תנאי, אם תעמדו בדברי, באמת תלמידה אתם. זאת אומרת, אני מבין, לפי מה ש... אם אתם באמת תעמדו בדברי, אני מבין, ישוע יטבול אותם ברוח הקודש, ובאמת הם יחיו את החיים ממשיכים. אי אפשר לעמוד בישוע לאורך זמן בלי רוח הקודש, זה בלתי אפשרי. זה ברור לגמרי. אבל התנאי כאן, לעמוד, לעשות את מה שהוא אומר, לחיות את החיים ממשיכים. לא מספיק להאמין. גם השדים מאמינים, מה זה עוזר להם? עוד מקום אחד שחשבתי להראות לכם, ואני שוב אומר, בנושא של הישועה, אני מציע לכולנו מאוד מאוד להיזהר. אנחנו לא יכולים לדעת. אם בן אדם נושע, לא, אני מסכים שיש מאמינים, מאמינות, שברור לי לגמרי שהם נושעו, יש להם פרי רוחני כל כך נפלא, שאי אפשר להסתיר אותו. זה ברור לגמרי. אבל יש כאלה, אתה אומר גם אחרי שנים, אתה שואל רגע, איך זה יכול להיות? אבל אני לא יודע, אני לא יודע, זה לא תפקידנו. זה שופט צדק, אלוהים יודע את הכל. וגם איך שישו אומר, רבים מהאחרונים יהיו ראשונים, ומהראשונים אחרונים, יהיו הפתעות מאוד גדולות, מי אנחנו, מה אנחנו, ולכן נורא להיזהר. לכן להבנתי, כשמדובר על מורי השקר האלה, אנחנו לא יכולים לקבוע בפסקנות שבאמת נושאו, נולדו מלמעלה, ולאחר מכן איבדו את ישועותם. לדעתי, זה לא, אין לנו כאן מספיק הבנה וידע על כך. אי אפשר לדעת. אלוהים יודע את זה. מה שברור לגמרי, שבמובן החיצוני האובייקטיבי, הם היו מאמינים בישוע. הם הלכו אחריו ברמה כלשהי, אבל חזרו, עזבו את האמונה. זה ברור לגמרי. חשבתי להראות לכם עוד פסוק מעניין בקשר לכך. תפתחו בבקשה בראשונה ליוחנן, פרק ב', פסוק 19. זה קצת בהמשך, אתם תראו. ראשונה ליוחנן, פרק ב', פסוק 19. אני לא אקרא את כל הקטע, תראו את זה בבית. הוא מדבר כאן על קבוצה מסוימת של אנשים. תראו מה אומר להם כאן, פסוק 19. ראשונה ליוחנן, פרק ב', 19. אומר יוחנן, מאיתנו יצאו, מה זה מאיתנו? מהקהילה, מההתחברות של המאמינים. מאיתנו יצאו, אך לא משלנו היו. אבל הם לא היו שייכים לנו. הם יצאו מאיתנו, למרות שהם הפעם לא היו שייכים לנו. מה הוא אומר? כאילו היו משלנו, אם באמת היו חלק מאיתנו, כי אז היו עומדים עמנו. מה אתכם, על איזה מידה מתואר כאן? תנחשו מתוך ההקשר, מה יכול להיות? על איזה עמידה מתואר כאן? הם לא... כן, ניתן להבין שהמאמינים שם עברו רדיפה, והאנשים, קבוצם של אנשים החליטו, הם לא מוכנים לסבול. הם עזבו את הקהילה, הם לא רצו להירדף. ומה אומר כאן בהמשך? שימו לב, למען יגלו, כי לא כולם משלנו הם. אני חושב שכולנו מסכימים, שאם עכשיו, בארץ שלנו, תתחיל להיות רדיפה קשה נגדנו, אגב זה יכול להיות, שלא נופתע, שבור לכולנו, רק אז יתגלו המאמינים האמיתיים. רק אז. יכול להיות אנשים באו לקהילה שנים רבות, הם לא חלק מאיתנו, הם בקהילה, הם צאים כאן, הם נראים כמו מאמינים אמיתיים, מתפללים ואני יודע, לוקחים צעודת האדון ותורמים ומה לא, אבל הם לא ממש חלק מאיתנו. הם לא נולדו מלמעלה. זה לא נעים, אבל זאת האמת. ופגשתי לא פעם מאמינים שבאו מחוץ לארץ, גם מאירופה, ארצות הברית, הם אמרו לי מאוד בעדינות, לפעמים קהילה של מאות רבות של אנשים, הם אמרו לי, התחושה הפנימית שיש שם מעט מאוד, המיעוט, אלה מאמינים אמיתיים. הרבה הם סתם הולכי יום ראשון לקהילה, אתם מכירים את זה. בכלל לא חיים את האמונה, הרי החיים שהם כמו חיים עולמים רגילים. העיקר שהם באים לקהילה, מה זה עוזר להם? לכן כאן אתם רואים את הדבר הזה, הייתי אומר של, אגב זה מאוד עצוב, אני חושב בן אדם, בשביל מה הוא בא לקהילה בכלל? אני מסכים שלפעמים בשלב ראשון אדם בא, מתעניין, לברר, לומד, אבל הוא צריך להחליט, באמת להחליט, אני מתכחש לעצמי או לאחרי ישוע. ואני כאן מדבר גם על כאלה שנטבלו במים, אז מה אם אדם נטבל במים? השאלה אם הוא נטבל ברוח הקודש. ולכן כאן בפסוקים האלה תשימו לב, כשבאה הרדיפה, המאמינים המזויפים, הייתי אומר המחופשים, הם עזבו את הקהילה. אני אגיד משהו מאוד בעדינות, בצורה כללית, כי אני לא יודע פרטים ולכן אני נזהר. מי שיודע, בערד יש שם קהילה. יש שם קהילה. אני הייתי פעם בקהילה שם בערד. ומי שיודע, לפני שנים, חסידי גור, אלה אנשים דתיים כאלה, מגבעות שחורות כאלה גדולות, הם התחילו להתנקל להם בצורה מאוד קשה. וכל פעם הם באו לשם עשרות רבות לבית הקהילה בשבת, וקיללו אותם, וירקו עליהם, ואימו עליהם, ואל תשאלו. וכל פעם שהיו צריכים להיכנס לקהילה, היה משני הצדדים שורה של כאלה דתיים, שממש מרים כלפיהם שנאה לא תתואר. עכשיו זה לא קרה פעם אחת, זה קרה כל הזמן. פעם אחר פעם אחר הם לא ירפו. הם החליטו לחסל את הקהילה. אתם יודעים מה קרה? עובדתית, חלק מהאנשים הפסיק לבוא. הפסיק לבוא לקהילה. אני שוב, לא, אני קובע עובדה עכשיו. למה ברור? הם כבר לא יכולים לסבול את זה יותר. זה באמת לא נעים. שמקלים אותך ויורקים עליך, זה משפיל מאוד. אבל זה מה שישוע מבטיח לנו. ישוע עבר משהו יותר קשה מאשר הדברים האלה. הם לא היו מוכנים, והם הפסיקו לבוא לקהילה. תחשבו רגע מה, זה לא היום ונורא. זה דבר שצריך להרתיע אותנו. מאמין זה אדם שאמור למסור את חייו למען ישוע המשיח. זה מה, להתבעל מכללות שיקללו, גם אותי כללו הרבה. בכלל לא מטריד אותי. אני מצפה לזה, זה ברור לי לגמרי. מה זה מרתיע? שירקו אלינו, אז מה? איזה שטויות הדברים, לעומת מה שישוע עבר עבורנו. לכן אני אומר, בנושא הזה שאנחנו מדברים לו עכשיו, הידע שלנו מוגבל, ואנחנו לא יודעים בדיוק מי נושב ומי לא נושב. זה מתקשר בנושא הרחב של ישוע, אבל אני רוצה לסכם ולומר ככה. כאן מדובר על אזהרה מאוד חמורה לכל מאמין ומאמינה. מי שחושב שמאמין או מאמינה הוא לא יכול לחזור לעולם, הוא טועה לגמרי. הוא טועה לגמרי. אני מאמין, מבין, שגם מאמין שנושע יכול לאבד ישותו. בזה אני גם מאמין. אני לא בטוח זה המקרה מורה השקר, אבל בפירוש אני מאמין, למדנו גם באיגרת אל העברים, בהרבה מקומות שם, אלה שנגע להם האור, תמו, קיבלו את חלקם ברוח הקודש, תמו מכוחות העולם הבא, זה רק מתאים לאנשים שנולדו מלמעלה. זה ברור לגמרי. ואיך אומרים, מעלו מעל. שם דעתי זה מאוד ברור. ויש עוד כמובן פסוקים נוספים, אבל זה לא המקרה. לכן אני אומר, בדברים האלה נשאיר לאלוהים, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, לא לשפוט אנשים. אדם שלא שעה בתשובה, תמיד יש לו אפשרות לשוב בתשובה. אולי זה יקרה. אני גם מציע לכם ללמוד את המקרה של מנשה, מלך יהודה. זה מקרה בעיניי מדהים, משהו בלתי רגיל. זה מלך שעשה הדברים הכי גרועים, פושע אמיתי. יותר גרוע מכל עבודת אלילים של העמים הנוכרים. והבן אדם הזה שעה בתשובה. איך זה יכול להיות? תקראו טוב, גם בדברי הימים וגם במלכים, יהודה, מנשה משם מלך יהודה. טוב, אני מעדיף לעצור, אני מקווה שהנושא הזה ברור. הלוואי שלא אגיע למקומות האלה כמובן. זהו, אני לא רוצה להמשיך לה. אנחנו בעזרת האל, עוד שבועיים, נמשיך פרק ג', פרק אחרון. אני מבקש לקרוא את הפרק, לבוא מוכנים, ונעבור את זה לאט לאט.